וברוכים הבאים. אין ביהדות תיאטרון, זה באמת עובדה. התיאטרון הוא המצאה יוונית, המצאה של התרבות היוונית, ואצלנו אין. מאוד מוזר הדבר הזה. האמת היא שאם חושבים על הדברים עד הסוף, מה שבאמת מוזר זה התיאטרון ולא אנחנו. כי בתיאטרון בעצם באים בשביל לשקר. זאת אומרת, אנחנו באים לראות דבר שאין לו מציאות. כלומר, יש שם דמויות על הבמה, והדמויות עושות כאילו שהם מישהו אחר, ובאמת הם לא. נתאר לעצמנו ששחקן תיאטרון שמשחק את התפקיד של המלט, יחשוב אחרי ההצגה שהוא עדיין המלט. כן, זה יהיה מאוד בעייתי, נצטרך להחליף שחקן להצגה הבאה. וייתכן מאוד שמידת השקר שיש בתיאטרון היא זו שמנעה מן היהדות לפתח מתוכה, על כל פנים, את המוסד הזה. והאמת שיש אצלנו הצגה גדולה, הצגה מכוננת, הצגה מייסדת של הזהות שלנו, אבל ההצגה הזאת הייתה עם שחקנים אמיתיים. ואני מתכוון למעמד הר סיני. כלומר, במעמד הר סיני הייתה הצגה נפלאה, אבל הצופים והדמויות על הבמה היו אמיתיים. היה הקדוש ברוך הוא באמת, משה רבנו באמת, עם ישראל באמת. כלומר, כל הניצבים, כולם היו חלק מן ההצגה עצמה, ולכן לא היו צריכים לעשות כאילו. לעומת זה, בתרבות היוונית, אנחנו רואים שיש חיסרון גדול, שאין התגלות. יש חוכמה, יש פילוסופיה, אבל אין התגלות. ואפשר לומר שהיוונים, מתוך איזה מין תסכול נסתר, בעצם עשו מה שנקרא תרגיל על יבש, מתוך ציפייה שבסופו של דבר ההתגלות תהיה. הרי בראשיתו התיאטרון היה איזה מין מאורע דתי, שבו הציגו על הבמה דמויות של אלים. אף אחד לא חשב שהאלים נמצאים על הבמה. אז ציפו ליום שבו האלים יבואו. היום שבו האלים נתגלו, בינתיים הם לא מתגלים, אז יש ציפייה. בינתיים הם ממתינים עד שזה יקרה. וזה ההבדל, אם כן, בין היהדות לבין היווניות בנושא הזה, אבל דווקא אפשר לומר שבדורות האחרונים התחיל להתפתח תיאטרון יהודי. וחוקרי התרבות מציינים את ההצגות של פורים, פורים שפיל, בתור ההתחלה של התיאטרון היהודי. מעניין מדוע זה התחיל מפורים. כי פורים היה באמת הצגת תיאטרון אחת גדולה. כלומר, באמת היה היעדר התגלות, הקדוש ברוך הוא לא נגלה, הסתיר את פניו ממנו, ואנוכי אסתיר פניי ביום ההוא, אומרת הגמרא, מכאן לאסתר מן התורה. במצב שבו יש אסתר פנים, אז מתחילה היסטוריה חדשה בעם היהודי, גם אנחנו מתחילים להיות יווניים, גם אנחנו משחקים כדמויות של תיאטרון. ובאמת הסיפור של המגילה בעצמו הוא סיפור כזה, שבו האנשים נסתרים, אנחנו לא יודעים בדיוק מי הם. אין אנחנו יכולים לדעת מתוך הסיפור של המגילה עצמה, מי היה מרדכי, ומי הייתה אסתר, ומי היה המן, ומי היה אחשוורוש. אי אפשר לדעת את המניעים האמיתיים של הדמויות של המגילה, וזה נראה כאילו שהם כל הזמן משחקים באיזושהי הצגה. שלא לדבר על זה שיש גם שם הצגה בתוך ההצגה. אפילו אסתר איננה מגלה מי היא. ויש כל הזמן סודות שמתגלים. בקטן ותרש רוצים להרוג את המלך, בסוף, ויוודע הדבר וימצא. ויבוקש הדבר וימצא. כלומר, יש, ומרדכי ידע, אחרי שהדבר לא נודע, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ויש, וגם במכתבים שנשלחו, והאגרות שנשלחו לכל העמים, אז יש גלוי לכל העמים, ויש נסתר לכל העמים. המפרשים מסבירים שבתוך האגרות שנשלחו הייתה איגרת אחת גלויה, ואיגרת חתומה, שבה נאמר שרק ב-13 לחודש אדר צריך לפתוח את האיגרת. כן, כלומר, יש שם משחק של גלוי ונסתר כל הזמן, ואם כן, כאן מתחיל העולם של התיאטרון. מעניין, חז"ל אמרו שמגילת אסתר היא הספר האחרון שנכתב בתנ"ך, כנראה שאי אפשר היה לסגור את התנ"ך בלי מגילת אסתר. כלומר, אי אפשר היה שנתחיל את ההיסטוריה הפוסט-תנ"כית, הבטר-תנ"כית, בלי שתהיה לנו איזושהי הדרכה לזה שיש השגחה עליונה שמסתתרת בתוך האסתר. ואפשר לומר, אם כן, שכל המוטיב המרכזי בתוך המגילה זה המוטיב הזה של גילוי הנסתר. לא במקרה, אנחנו שותים הרבה יין ביום של פורים, כי זה יום שבו אנחנו מגלים, נכנס יין יצא סוד, אנחנו רוצים לחשוף את הממדים היותר פנימיים של הזהות שלנו, וכדי לחשוף את הממדים היותר נסתרים של הזהות שלנו, אנחנו מחפשים דווקא איזשהו זמן שבו שום דבר איננו גלוי. הנגלה מאכזב, אי אפשר לקבל ממנו שום תוכן, לכן אין לנו ברירה אלא לפנות אל התוכן הנעלם. כפי שגם הרב קוק כותב בהקדמתו, זו בהערה הראשונה לספר ריש מילין, שכאשר העולם הגלוי מאכזב, כאשר העולם הגלוי מתנדנד, אז אין לנו ברירה אלא לצמוא אל התוכן הנעלם. ולכן במגילת אסתר דווקא כאן יש משהו פרדוקסלי. כולם שואלים איפה הקדוש ברוך הוא נמצא במגילה. תשובה, הוא נמצא בכל המגילה מתחילתה ועד סופה. ואיך אני יודע? שהרי בשום מקום לא מזכירים את שמו. אם היו מזכירים את שמו של הקדוש ברוך הוא במגילה, זה היה אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא במקומות שהוא מוזכר. ובמקומות שהוא לא מוזכר, אז הוא לא נמצא שם. אבל מאחר והוא נמצא בכל המגילה, לכן אי אפשר להזכיר את שמו בשום מקום. כי שמו נמצא מתחילת המגילה ועד סוף המגילה. הדברים האמת היא מפורשים כבר בספר שמות. בספר שמות הקדוש ברוך הוא כשנגלה למשה הודיע לו שיש לו אופן נסתר של קריאה ואופן גלוי של קריאה. האופן הנסתר זה שמי לעולם, שם הוויה י' כ' ו' כ', לא אומרים אותו. וזה זכרי לדור דור, שם אדנות, אדוני, כן אומרים אותו. כלומר יש כבר הודעה אלוהית שיש שני אופני פעולה של האלוהות. יש אופן פעולה גלוי ויש אופן פעולה נסתר. והדברים האמת היא נאמרים במפורש במשנה הראשונה של מסכת מגילה. איך מתחילה המשנה הראשונה של מסכת מגילה? מגלים את הנסתר, נכון? ככה זה מתחיל, נכון? מגלים את הנסתר. איך כתוב שם? מגילה נקראת. מגילה, כלומר משון גילוי, אז איך מגלים את הנסתר? אז כתוב, מגילה נקראת ביוד א', ביוד ב', ביוד ג', ביוד ד', בית ו'. נכון? כך כתוב? סך הכל, יוד א', פלוס יוד ב', פלוס יוד ג', פלוס יוד ד', פלוס בית ו', שווה? כמה? 65. שזה שם, אדנות, א', ד', נ', י', זה 65, זה הגילוי. המשנה מוסיפה דבר מעניין, לא פחות ולא יותר. מה זה פחות? פחות מי' א', זה י'. מה זה יותר מת' ו'? ת' ז'. י' ות' ז', כמה זה יוצא? יוצא 26. כלומר, לא פחות ולא יותר, לא שם הוויה, נכון? זאת אומרת שרוצים, כלומר, זה מסביר לנו את המהות של מה שקורה במגילה. בעצם אנחנו באים לגלות מה שאי אפשר לגלות. וכל כך אי אפשר לגלות אותו, שלכן הוא לא נאמר בשום מילה גלויה. הייתי אומר ככה, יש לנו בשנה סוגים שונים של מועדים. המועדים נקראים, אלה מועדי השם מקראי קודש. מה זה מועד? מועד זה מלשון ועד, פגישה. כלומר, יש זמנים שבהם אנחנו נפגשים עם השם. אלה מועדי השם. לפעמים נפגשים עם פנים. פנים, שנאמר, שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכורך, את פני האדון השם. צריך לפגוש את הפנים. ויש זמנים שבהם נפגשים לפני ולפנים. כלומר, זה יותר פנימי. וזה ראש השנה, יום הכיפורים ושמחת תורה. ששם הפגישה היא יותר עמוקה, היא לפני ולפנים. למשל, ביום הכיפורים, כהן גדול נכנס לפני ולפנים. בראש השנה נאמר במפורש שכיוון, הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, על תקיעת השופר, כיוון דל זיכרון קעתי, כלפני ולפנים דמה. כיוון שהשופר הוא לזיכרון, אז הוא נכנס לפני ולפנים. ושמחת תורה, הרי מה נאמר על התורה, יקרה היא מפנינים, מכהן גדול, שנכנס לפני ולפנים. אם כן, יש לנו שני סוגי מועדים שנקבעו בתורה. זמנים של מפגש עם הפנים, זמנים של מפגש עם לפני ולפנים, יותר פנימי מן הפנים. ויש זמנים שהתורה לא דיברה עליהם. זה זמנים שבהם נפגשים אפילו לא עם הלפני ולפנים, אלא נפגשים עם הצד האחורי. כן, הרי כתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זאת אומרת שמאחוריי זה בסדר. נכון? כן או לא? כתוב, נכון? מאחוריי זה בסדר. אבל אתה אל תשתחווה להם. נכון? כתוב, לא תשתחווה לאל אחר. כן? יש אפילו רש גדולה במילה אחר. לא תשתחווה לאל אחר. אם קוראים את הפסוק הזה, זה ממש נורא. זה אומר מה שיש אל אחר, חס ושלום. אם התורה אומרת לא להשתחוות לו, אז זה אומר אולי שיש אחד אחר? אה? לא לצאת באמצע השיעור, כי אתם תהיו אפיקורסים בסוף. לא, זה פשוט מאוד. אסור להשתחוות לצד האחר. איך אומרים? סיטרה אחרה. מה זה סיטרה אחרה? זה הצד האחר של מה? של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש צד גלוי דרך הטוב, ויש צד דרך הרע. אנחנו עובדים את השם דרך הטוב, לא דרך הרע. אבל האמת האמת, ריבונו של עולם, הוא מצוי גם בטוב וגם ברע. אבל אי אפשר לעבוד אותו דרך הרע. אסור. לא תשתחווה לאל אחר. אם אתה תעבוד את השם גם דרך הרע, אז אתה אומר שאין הבדל בין טוב לרע. אתה אומר שאין חילוקי מדרגות במציאות. זה נכון שאין חילוקי מדרגות במציאות? זה נכון או זה לא נכון? תלוי מאיזה צד אתה מסתכל. באופן גלוי, יש חילוקי מדרגות במציאות. באופן נסתר, אין חילוקי מדרגות במציאות. לכן, מה אמר מרדכי לאסתר? אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. אומר רבינו אברהם בן עזרא, מכאן ראיה שהמקום זה לא שמו של הקדוש ברוך הוא. שהרי כתוב ממקום אחר. נכון? מובן או לא? כן. אבל יש פה בעיה. שאף על פי שרבי אברהם בן עזרא אמר שיש מכאן ראיה שהמקום זה לא שמו של הקדוש ברוך הוא, אבל חז"ל כן קוראים לקדוש ברוך הוא בשם המקום. ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. אז אם כן, כשמרדכי, איך חז"ל קוראים את הפסוק הזה? רווח והצלה יעמוד ליהודים, אבל לא ממקום שכדאי שיבוא. ממקום אחר, מהסתרה אחרה, מהצד האחר, מן הרע. לא כדאי. אבל בכל זאת, באה הגאולה לעם ישראל דרך המן בסופו של דבר. נכון, ברוך השם, המן לא הצליח להוציא לפועל את זממו. אבל המן הביא גאולה. גם כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, שהקדוש ברוך הוא, אם נצטרך, יעמיד עלינו מלך שגזרותיו קשות כהמן, וישראל עושים תשובה ומחזירה למוטב. כלומר, יש צד של התגלות השם דרך הרע, שאסור לחשוף אותה בגלוי. אסור לחשוף אותה, אבל היא קיימת. והיא מתגלה פעם בשנה בחג הפורים. ולכן, כדי להגיע למצב שבו נוכל לדבר על זה, מוכרחים להיות שיקורים. כי אם מישהו יגיד את מה שאני אומר עכשיו, כשהוא לא שיקור, זה אפיקורסות. נכון? לכן אומרת הגמרא, חיה ויניש לביסומי, עד דלא ידע בין ארור אמן לברוך מרדכי. כן? כלומר, יש איזה מקום שבו מרדכי ואמן זה אותו הדבר, אבל אתה יכול להגיד את זה בגלוי? מה, זה אותו הדבר? היטלר ימח שמו, אפשר בכלל לגלות שמה קדושה? אז אסור לגלות שמה קדושה, אבל אנחנו יודעים שיש. אז נשאלו אותך, איך אמרת שאין הבדל בין ארור אמן לברוך מרדכי? יש לי תירוץ, הייתי שיקור. מה אתם רוצים ממני? זה לא אשמתי. הייתי שיקור ברגע הזה, לא שמתי לב. מה אתה רוצה?
אז זכור זה רק אזכור למי שהולך להשתקם?
מה אתה מתכוון?
זאת אומרת, מזכירים לנו לפני כול, זכור אשר עשה לך המלאק בגלל שאנחנו הולכים לשכוח את ההבדל בין...
אם תרצה, תגיד ככה.
מה?
כן. טוב, יש הרבה שאלות שאפשר לשאול על זה. עכשיו, השאלות האלה על מהות הרע ואיך הקדוש ברוך הוא פועל דרך הרע, זה שאלות קשות מאוד שאין עליהן תשובה. כן, כתוב בגמרא שמשה רבנו שאל הקדוש ברוך הוא כמה שאלות, בין היתר שאל, הרי נינה את כבודיך, ואומרים חז"ל, מה הוא שאל? מה זה הייתה השאלה הזאת? הוא שאל, מדוע יש צדיק וטוב לו? רשע ורע לו. זה גם שאלה, לא? ועוד שתי שאלות הוא שאל, מדוע יש צדיק ורע לו? ורשע וטוב לו. לא, כתוב שהוא שאל ארבע שאלות. שאל, למה יש צדיק וטוב לו? למה יש צדיק ורע לו? מדוע יש רשע וטוב לו? מדוע יש רשע ורע לו? כן? יש פה ארבע שאלות מצד האמת. צדיק ורע לו, אני מבין למה זה שאלה. רשע וטוב לו, אני גם מבין למה זה שאלה. אבל יש עוד שאלה. צדיק, למה טוב לו? וכי לא די לו בזה שהוא צדיק, הוא צריך גם שיהיה טוב לו. ומסכן הרשע, הוא כבר רשע, אז גם יהיה רע לו. כן? יש פה הרבה שאלות. יש מחלוקת בגמרא, האם משה קיבל תשובה או לא קיבל תשובה. כן? אז כנראה שמשה לא קיבל תשובה. זה כתוב בגמרא במסכת ברכות. איפה זה בגמרא בברכות? זה בעניה. שם מוצאים את הכל, לא? טוב. אז זה השאלות מהסוג של משה. ושאלות שאין עליהן תשובה זה שאלות קשות. רבי נחמן מברסלב אומר שאסור לעיין בשאלות שאין עליהן תשובה. אסור. יש שאלות שיש עליהן תשובה וצריך לעיין בהן. ועל השאלות שיש עליהן תשובה נאמר, דע מה שתשיב. תשיב לאפיקורוס. זאת אומרת, צריך להחזיר את האפיקורוס בתשובה. מסכן האפיקורוס. למה הוא נהיה אפיקורוס? כי יש לו שאלה. תן לו תשובה, ואז תדע מה שתשיב. תשיב לאפיקורוס, שהאפיקורוס עצמו ישוב. זה מצוין. אבל השאלות שאין עליהן תשובה, אומר רבי נחמן, אל תשאל אותם. כי עליהם נאמר, כל באיה לא ישובון. אי אפשר לשוב משם, כי אין שם תשובה. מסביר רבי נחמן, איך זה שיש שאלות שיש עליהם תשובה, ואיך זה שיש שאלות שאין עליהם תשובה? אומר, שאלות שיש עליהם תשובה, זה שאלות שבאות מעולם שבו יש מספיק אותיות כדי לענות. יש אותיות. אז איך מנסחים תשובה? לוקחים אותיות, מאותיות עושים מילים, מהמילים משפטים, מהמשפטים רעיונות, ואז יש תשובה לשאלה. אבל יש שאלות שבאות ממקומות שאין שם אותיות. הקדוש ברוך הוא לא ברא אותיות כדי לענות על השאלות האלה. לכן אל תשאל את השאלות האלה. אבל אחר כך אומר רבי נחמן, משה רבנו כן הסתכל שם בשאלות האלה. הוא הסתכל שם בשאלות. אבל כדי לענות על השאלות האלה, משה היה צריך דווקא להשתמש בכלי לא רגיל, בשתיקה. הנה למשל אחת השאלות, השאלה שהוא שאל, כשורה את רבי עקיבא, שסורקין את בשרו במסריקות של ברזל. אם כן, זאת שאלה על צדיק ורע לו. אמר, ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה? איך אפשר? אתה אמרת שזה השכר שלו? איך אפשר? רבי עקיבא שראוי לקבל את התורה, ומבין דברים בתורה שכביכול משה רבנו לא מבין? והשכר שלו זה שסורקין את בשרו במסריקות של ברזל? ענה לו הקדוש ברוך הוא, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. התשובה מאוד מוזרה. כי אם הקדוש ברוך הוא רצה להגיד, לא רוצה לענות לך, מספיק שיגיד לו, שתוק. אבל אם הקדוש ברוך הוא מוסר לו הסבר, וההסבר זה, כך עלה במחשבה לפניי, אז למה אמר לו שתוק? שיגיד לו, כך עלה במחשבה לפניי. אלא כנראה שהקדוש ברוך הוא רצה לומר לו, אם אתה רוצה לקבל תשובה, אתה צריך קודם כל לשתוק. כלומר, אתה צריך להשתיק את דרכי החשיבה הרגילים, ואז אתה תגיע למחשבה שלפניי, המחשבה שלפני האותיות. המחשבה שאין עליה, שאין לה מילים כדי לענות. כן? איך הרב קוק אומר בהתחלת ריש מילין? צריך לחשוף את האומץ שבנשמתנו, את המחשבות הקודמות לאותיות. אז יש מחשבות שלפני האותיות. אומר רבי נחמן, אם יש תלמיד חכם בדור שהוא כמשה, ובעצם בכל תלמיד חכם, בכל דור ודור יש תלמיד חכם שהוא כמשה, אז הוא דווקא צריך והוא מחויב לעיין באלו השאלות. כי אף על פי שאין עליהן תשובה, אבל עצם זה שהצדיק מעיין בשאלות האלה, הוא מוציא משם כמה נשמות של מסכנים שנשתקעו בתוך השאלות האלה. הוא מציל אותם משם. כלומר, הוא מרים את המסכנים מן השאלות האלה, שאין להם תשובה. השאלות האלה נקראות השאול. יש אדם שמגיע לשאול, מקום שהוא כולו שאלה. אז צריך להוציא אותו משם. איך מוציאים אותו? על ידי שהצדיק מעיין בשאלות האלה. זאת אומרת שמשה רבנו יש לו דרך פעולה אחר מאשר סתם תלמיד חכם, הוא פועל דרך השתיקה. ואם אתה שותק, כלומר משתיק את הרובד הרגיל של השאלות, אז אתה מגיע לעומק האמיתי של הדברים ואתה יכול להציל משם את הנשמות. כלומר אתה צריך להגיע למקום שהוא עד דלא ידע. מקום שבו רשע דלא ידע אומר הזו. מקומות שיש שאלות מהותיות שאין עליהן תשובות, ומשם אתה יכול להוציא את המשוקעים. יש הערה של הפחד יצחק, רבי יצחק הוטנר, זכר צדיק לברכה, הוא אומר שיש שני סוגי תלמידים. יש תלמיד שמבין את הרב שלו כשהרב שלו מדבר. הנה, הרב אמר משהו, אז אנשים שואלים את התלמיד, הבנת מה שהוא אמר? כן, כן, הבנתי, אני אסביר לכם מה שהוא אמר. ויש תלמיד שמבין את מה שהרב מתכוון לומר כשהוא שותק דווקא. זה תלמיד יותר פנימי. הוא צריך לחכות עד שהרב ישתוק, ואז כשהרב שותק, אז הוא מבין מה שיש לרב לומר, כי הוא מבין למה הרב שותק. אז זה הבחינה של משה רבנו. כן? אבל במדרגה הזאת של משה רבנו, אין חילוקי מדרגות. בעצם כדי להגיע למדרגה, להצטרף קצת אל משה רבנו, צריך גם כן לשתות קצת יין. ואז יוצא שאין הבדל בין המדרגות השונות. זה מסביר מדוע הכהנים הראשונים שנכנסו לעבוד במקדש בהיסטוריה, שתו יין כדי להיכנס. כן? נדב ואביו. כן? הם נכנסו שטויי יין לתוך קודש הקודשים, כי הם רצו לחשוף את אותה מדרגה של עד דלא ידע. והם זכו לזה. מכאן ואילך הדבר הזה נאסר. כלומר, אמנם זה היה מותר להם, לא כתוב בשום מקום בחז"ל שנדב ואביו חטאו, זה לא היה חטא. הם פשוט קרבו לפני השם. מכאן ואילך נאמר, יין ושחר אל תשת. כן? כשאתה ניגש אל המקדש, אל תשתה יותר יין. מספיק שמישהו עשה את זה פעם אחת בהיסטוריה, וכל ישראל עושים את זה קצת בפורים. מעניין שחז"ל אומרים שכאשר אחשוורוש עשה את המשתה שלו, הוא לבש בגדי כהונה. כן? בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, מכאן שלבש בגדי כהן גדול. כלומר, הוא לקח את הבגד של הכהן הגדול, ואז הוא התחיל לשתות יין, כדי להיכנס לפני ולפנים. ובאמת, בזכותו של אחשוורוש, נתגלה פה דבר עמוק מאוד. הרי כתוב, לעשות כרצון איש ואיש, והרי אי אפשר לעשות, מהעולם הזה, לפי הרציונל, לעשות כרצון כל איש ואיש. הגמרא אומר, זה בלתי אפשרי. אבל זה היה רצונם של מרדכי והמן, שהיו המשקים בסעודה. זה בעצם מה שנתגלה שם. עכשיו, יוצא לפי זה שהפעולה של משה היא גדולה מאוד בתוך חג הפורים. הרי יום הפורים הוא יום הברית מילה של משה רבנו. כן, הרי הוא נולד בזין באדר. אם כן, יום ברית המילה שלו, זה חג הפורים, זה הזמן שבו משה מגיע לשלמות צורתו, ואז אנחנו זוכים לעד דלא ידע. גם משה רבנו, כשהגיע לתכלית ידיעתו, למדרגה הגבוהה ביותר של ההכרה אצלו, כתוב במפורש בתורה, ומשה לא ידע, נכון? כתוב או לא? אם כן, משה הגיע לעד דלא ידע. ומשה לא ידע. מתי זה קרה? בזמן שקרה נור פניו. כן? משה לא ידע, כי במובן של כאשר, קרה נור פניו. אז הוא הגיע לעד דלא ידע. ומעניין, בני ישראל פחדו מלהתקרב למדרגה הזאת. ככה מסופר בפרשת כתיסה שאנחנו נקרא השבת, שבני ישראל כשראו שקורנות פניו של משה, אז הם פחדו, התרחקו. מה עשה משה? מה פתאום? הידעתי שתגידו את זה. שהוא שם פעל פניו מסווה, מה פתאום? כתוב שהוא קרא להם. הוא קרא, ולא כתוב שהוא שם מסווה על פניו. ואז הם באו ולמדו ממנו בזמן שפניו קורנות. וכשהוא גמר לדבר איתם, ויכל לדבר איתם, ויישם על פניו מסווה. לא מובן. אם אתה רואה שהצלחת לדבר איתם בזמן שפניך קורנות, אז למה כשאתה גומר אתה שם על פניך מסווה? אלא כשפניו היו גלויות, משה לימד אותם את כל מה שאפשר לגלות. כל מה שאפשר לגלות. כשהוא גמר לומר את מה שאפשר לגלות, הוא רצה גם לגלות להם מה שאי אפשר לגלות. הוא רצה לשתף אותם באי ידיעה שלו. אז הוא שם על פניו מסווה, כדי שגם הם לא ידעו. איך אומרים? אם ידעת למה שאלת, כי אני רוצה שכולם ידעו. אבל אצל משה רבנו זה משהו אחר. אם לא ידעת למה התכסית, כי אני רוצה שכולם לא ידעו. כלומר, משה רוצה לשתף אותם, ולכן הוא שם על פניו מסכה של פורים, כדי לחפר על עגל מסכה שהם עשו. כי העגל מסכה כיסה את הנסתר, והוא רצה לגלות את הנסתר, לכן הוא עשה מסכה משלו. מובן? אפשר לפי זה להבין מדוע בפרשת תצווה, במקום שבו משה נסתר, יש איזו הדרכה למשה רבנו במשך 7 ימים להקריב בעצמו את קורבן התמיד. לפני שאהרון ובניו נכנסים, צריך להקדים לפני העבודה הגלויה את העבודה הנסתרת, העבודה של משה. אבל מעניין מאוד איך מנוסח שמה קורבן התמיד. קורבן התמיד, הרי אנחנו מקריבים אותו כל יום. ואנחנו אומרים כל יום בתפילה, בקורבנות. אנחנו אומרים את פרשת, את קורבני לחמי, לאישה ירח ניחוחי וכו'. נכון? נכון? אומרים כל יום. אני אגלה לכם סוד, גם הספרדים אומרים קורבנות. כידוע. כן, גם הספרדים. אשכנזים, בטוח שהם אומרים, שהרי הם לא אומרים את זה בבית הכנסת. זה סימן שאנחנו סומכים עליהם, שהם אומרים את הקורבנות. אבל הספרדים הם חשודים שאולי הם לא רוצים להגיד קורבנות, לכן מכריחים אותם לומר בבית הכנסת. כן? אבל יוצא לפי זה שבסוף כל עם ישראל אומר קורבנות כל יום, ובקורבן התמיד אומרים את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. עכשיו, לפי הדקדוק היה צריך להגיד את הכבש האחד, לא את הכבש אחד. אומרים חזל, מה זה אחד? מיוחד שבעדרו. כלומר, איזה כבש תיקח? לא סתם כבש, תיקח את הכבש אחד, מיוחד. וזה בפרשת קורבן התמיד שכתובה בפרשת פנחס. אבל בפרשת תצווה, גם שם מוזכר שמשה צריך להקריב את קורבן התמיד, ושם כתוב את הכבש האחד, על פי הדקדוק. מה זה בא לומר לך? שמשה רבנו פטור מלקחת את המיוחד שבעדרו? מה, קורבן התמיד של משה פחות טוב? שהוא לא צריך לקחת את הכבש המיוחד? התשובה היא שאצל משה אין הבדל בין הכבשים. כל הכבשים אותו דבר. אז אי אפשר לקחת את הכבש המיוחד, אין מיוחד. כן? כי משה בא ממדרגה כזאת, שבה אין חילוקי מדרגות. אפשר לומר שבשאלות האלה שבהם משה מתעסק, השאלות שבאות מן החלל הפנוי, השאלות האלה שאין עליהן תשובה, אפשר לומר שבמצב הזה, הקדוש ברוך הוא כביכול מסתתר, לא נמצא. אומר רבי נחמן מברסלב, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ובמיוחד במקומות שבהם הוא לא נמצא. כלומר, גם במקום הנסתר, שמה נמצא הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם אולי התכלית של המגילה, שהמגילה באה לגלות שריבונו של עולם נמצא דווקא במקומות שבהם אתה חושב שהוא לא נמצא. ומכאן לחשיבות העצומה שיש למקרה, בכל הסיפור של המגילה. הרי כל הסיפור של המגילה עובר דרך מקריות. עד כדי כך שהחג נקרא על שם הפור. נכון? יפיל פור הוא הגורל. מאוד מוזר. הרי הפור זה ההפך הגמור של ההשגחה. הרי הפור זה אומר שהכל יכול להיות. אפשר ככה, אפשר ככה, אתה מפיל קוביה, לא משנה איך היא טיפול, יש אקראיות גמורה. אז הדתיים הם לא אוהבים את זה. הדתיים אומרים שיש בעולם הזה דווקא חוקיות. אין מקרה בעולם, אומרים הדתיים. איפה שיש מקרה, זה אפיקורסות. ככה הם אומרים. נכון? ולכן אפשר לומר, השקפות עולם דטרמיניסטיות, שראות את ההכרחיות הטבעית, נראות יותר טוב בעיני הדתיים, מאשר השקפות עולם שבנויות על המקרה. כגון תורת האבולוציה וכדומה. אבל עד רבה, דווקא במגילת אסתר מגלה שההשגחה פועלת דרך האקראיות. כלומר, דווקא במקום שבו אין הכרח לטבע לפעול באופן מסוים, דווקא שם הקדוש ברוך הוא יכול לפעול יותר בחופשיות כביכול. כן? כלומר, זה גם הרמב״ם במורה נבוכים מסביר לנו שבכל תהליך, בכל תהליך טבעי, יש איזה מרווח מסוים של חופש. מה שקוראים היום במדע תורת הכאוס. כן? שיש תהליכים מסוימים שאין להם חוקיות ברורה. אז אומר הרמב״ם, דווקא שם הקדוש ברוך הוא פועל. זה נקרא עורמת השם, שהוא משתמש ב, אפשר לומר, בתחבולה, דרך המקרה, כדי להופיע. וזה בעצם בא לומר, אם כן, שעד רבה, האקראיות היא הדרך שבה הקדוש ברוך הוא פועל לפעמים, זה הממד שמתגלה בחג הפורים. בהקשר הזה מובן מדוע התורה, הגמרא במסכת מגילה במסכת חולין, סליחה, שואלת, משה מן התורה מניין, אסתר מן התורה, המן מן התורה מניין, אסתר מן התורה מניין, מרדכי מן התורה מניין. כלומר, רואים שהשאלות האלה נשאלו במסגרת של דרשה על פורים. כן? כלומר, אם שואלים אסתר, מרדכי, המן מן התורה, אז גם אם שאלו משה מן התורה מניין, סימן שזה היה דרשה על פורים. מה הגמרא רוצה לומר? משה, אתה צריך להבין מניין למשה מן התורה, כדי להבין את כל העניין של פורים. ומה אומרת הגמרא? איפה כתוב משה בתורה? זה באמת היה קשה מאוד למצוא. חיפשו, לא מצאו. כן? מישהו אמר, וידבר השם על משה למור? לא, לא, זה לא, אין פסוק כזה. כן? מה מצאו? בסוף חיפשו, בפרשת בראשית כתוב, לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה, בשגם בגימטריה משה, אם כן, אתה רואה, משה מן התורה מניין. מה רוצים לומר לך? אתה רוצה להבין את הסיפור של המגילה, אתה צריך לחפש איפה משה מסתתר. איפה שמשה גלוי, זה לא המגילה. איפה שמשה נסתר, זה המגילה. אז צריך לחפש בתורה, איפה צריך לחפש את משה. איפה אתה צריך לחפש את משה? במקום שבו הוא מסתתר. איפה? בדור המבול. בשגם ובשר. שגם בשר זה גימטריה משה, והיו ימיו 120 שנה, שזה ימי החיים של משה רבן. אז איפה היה משה במבול? מה? הוא היה במים. הוא נבלע שם. איך כתוב? ותומר, כי מן המים משיתיו. סימן שאיפה הוא היה עד עכשיו? היה במים. כן? כלומר, משה לא יכול היה להתגלות בדור המבול, הוא נשאר בדור המים. אבל בדור יציאת מצרים, משה סוף סוף נגלה. ואז במקום להיות במים, הוא היה בטבע. כן? ובטבע, משה הקטן. נכון? מה שמספק גם שיר ילדים. לא. עכשיו, אבל בדיוק לפני שהגמרא שואלת משה מן התורה מניין, היא שואלת עוד שאלה. כולם מתחילים את הדרשות על הגמרא בחולין אומרת משה מן התורה מניין, דרך אגב, אסתר וכו'. אבל יש לפני כן עוד שאלה. מי שמצא כן על ראשו של אדם, האם חייב בשילוח הכן או לא? כן, זה השאלה שהגמרא שואלת. כן, אדם נרדם, מישהו ככה נרדם הרבה זמן, כנראה צריך לרדם הרבה זמן, כדי שיבצר כן על הראש. כן? את כדי שזאת שאלה אם באמת אפשר להתעורר, אחרי שאתה נרדם כל כך הרבה זמן. אבל מה קרה? בלי פוליטיקה, אני מבקש. עכשיו, אז הגמרא שואלת, יש אדם נרדם, בינתיים באו ציפורים, עשו לו כן על הראש, האם זה חייב בשילוח הכן או לא? כי הרי כתוב, כי קרא כאן ציפור לפניך בכל עץ, בדרך בכל עץ, או על הארץ. אומרת הגמרא, כן, ודאי, זה כמו ארץ. שהרי נאמר, ואדמה על ראשו, מכאן שראשו של אדם הוא אדמה, ולכן גם זה שהיה חייב בשילוח הכן. מה רוצים להגיד בזה? אומר המהר"ל מפראג, השכל של האדם הרי הוא שכל נבדל. האדם מרגיש שהוא מעל הטבע. אבל בסופו של דבר אתה צריך לדעת שגם השכל של האדם זה אדמה. כלומר, השכל של האדם זה לא מגיע רחוק. עם כל היכולות האדירות, אבל מצד עצמו של אדם, אין לו יכולת לפרוץ את גבולות העולם החושי. זה מה שבעצם אמר עמנואל קאנט, שכל ההכרות האנושיות הן סובייקטיביות. אבל אני רוצה להגיע למעלה מזה. אני רוצה להגיע למעלה מן המחשבה האנושית, לכן אני מחפש איפה משה מסתתר, משה מן התורה מניין, ואז אני מגיע לאותה המחשבה הנסתרת שמתגלה בסופו של דבר במגילה. עכשיו, יש דבר שיכול קצת לעזור כדי לגלות את הסוד, כפי שאמרנו, זה שתיית היין. אבל שתיית היין, יש לזה עוד אפקט. מישהו, לא יודע, מישהו השתקר פה פעם? לא יודע. אבל אני ראיתי אנשים שהשתקרו, וראיתי שהם צוחקים. שאתה יודע, זה גורם לצחוק. צוחקים, לא? או שאני טועה. יש אנשים שמצובים כשהם שותים. כן? אבל זה אסור. אפילו יש פלקט במכון מאיר, יש שם, עשו פשקביל, נתגלו אנשים במכון שמתהלכים ולא צוחקים. נכון? בלי חיוך על הפנים. זה פשע. על כל פנים, בדרך כלל היין גורם לצחוק. מתי אדם צוחק? כשהוא לא יכול לשאת את התוכן שאיתו הוא נפגש. כן, למשל, אני שמח. מה זה שמח? אדם קיבל מה שהוא רצה. אז הוא שמח. אדם בדרך להשיג את מה שהוא רצה, עוד לא קיבל, אבל הוא בדרך, אז הוא סס. כן, יש ססון ויש שמחה. ססון זה כשאני בדרך להשיג, שמחה זה כאשר השגתי. אפשר לדמות את זה לאדם שממלא כוס. כשהוא באמצע שפיכת הנוזל, אז זה ססון. כשהכוס מלאה, זה שמחה. ואם הוא ממשיך לשפוך, זה כבר צחוק. זה כבר צחוק. זה יוצא מן החוק. זה חוק. זה כבר יותר מדי. זה מה שהוא לא יכול לעשות. זה תוכן למעלה מהיכולת שלו. כן? התוכן הזה הוא התוכן שאיתו אנחנו נפגשים בשעה שאנחנו שותים יין בחג הפורים, ואז אנחנו רואים את ההשגחה המסתתרת גם בתוך הרע וגם בתוך הטוב. ולכן אפשר גם להבין שכשמגיעים מדרגות כאלה, מדרגתו של משה, משה רבנו הרי הוא התלמיד חכם, והתלמיד חכם בהי הידיעה נקרא בספר יונה איש אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו. נכון? כך כתוב בספר יונה. כן? איש אשר לא ידע, כתוב בנינווה, ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה, אשר יש בה יותר מ-12 ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה. מסביר הגאון מבילנה, מה זה אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו? זה תלמיד חכם. יש לו הסבר על דרך המשל לספר יונה. ותלמיד החכמים, הם לא יודעים בין ימין לשמאל. למה? אנחנו יודעים, לא תסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל, אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, נראה לך, אצל התלמיד חכם ימין ושמאל זה אותו הדבר, הוא מבין. אבל יש בזה סכנה. אתה כבר לא תדע להבחין בין ימין לבין שמאל. אמרתי לך, בלי פוליטיקה. אז יש בעיה. כי לכן הגמרא במסכת אוריות אומרת שיכול אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין שתשמע להם. תלמוד לומר, ללכת ימין ושמאל. כלומר, אל תלך סתם. כלומר, תלמיד חכם, אם הוא טועה, אל תלך לשיף. רק אם יאמר לך על ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל, תשמע להם. מעניין, איך התחיל, כאשר יש בלבול בין ימין לשמאל, אז יש סכנה לבית דוד. מסופר בספר שופטים על שופט אהוד, קראו לו. נכון? אהוד. יש שופט כזה. תפסיק אתה. כן? יש שופט בשם אהוד, וכתוב שהוא היה משתמש, הוא היה איתר יד ימינו. כלומר, הוא משתמש ביד שמאל. כולם חשבו שהוא משתמש ביד ימין. והתברר שהוא משתמש ביד שמאל. הוא רימה את הציבור. אז הוא השתמש ביד שמאל כדי להרוג את עגלון מלך מואב. מי זה עגלון? עגלון זה האבא של רות המואביה. זה השורש של בית דוד. אז שמה זה היה טוב, כי עגלון באמת שיעבד את עם ישראל היה קשה מאוד. אבל בסופו של דבר זה מראה שאצל שבט בנימין, אלה שמקורבים לבנימין, הם רוצים לבטל את השורש של בית דוד. וזה אחר כך קיבל צורה לא חיובית אצל שאול. גם הוא משבט בנימין, הוא מבקש להרוג את דוד. מסוכן מי שלא יודע בין ימינו לשמאלו. מה היה התיקון? התיקון היה איש ימיני, שהוא משבט בנימין, ולך תדע מה הוא יעשה. כן? כשכולם בונים את ממלכת יהודה בימי זרובבל, הוא לא עלה. הוא נשאר עם כולם בגולה. הוא נשאר עם היהודים הגלותיים. הוא לא עוזר לבניין ארץ ישראל. אבל בסוף תיקן את עצמו, ומאיש ימיני נהיה בסוף איש יהודי. זאת אומרת שאף על פי שהוא שולט בעם ישראל בזמן הגלות, אבל המטרה שלו זה שיחזרו לממלכת יהודה, ואז בעצם כל השאיפה של מרדכי, איש הימיני, היה להקים מחדש את מלכות בית דוד. לא יודע למה יצא לי לדבר על זה. לא ידע. כל טוב.